כל חי אונליין 93fm.co.il.
תקופת החגים, ההנחיה ניתנה לאחר שחברי ועדת הארבעה, חברי הכנסת מקלב, אייכלר, מלכיאלי ובנצו, נפגשו מוקדם יותר עם מנכ״ל המשרד ודרשו ממנו שלא לקיים עבודות ברכבת בשבת לפחות בשבועיים הקרובים. ראשי ישיבת פונוביץ' קוראים הערב לתלמידי ובוגרי הישיבה ולעם ישראל להשתתף בתפילות לרפואתו של משגיח ישיבת פונוביץ', הגאון הרב אליעזר גינסבורג המושפז בבית החולים. כתבנו ידעי גדסי מוסר כי היום לקה המשגיח בליבו והוא מונשם ומורדם. שמו לתפילה הרב אליעזר בן יוכבד. השר לשעבר גדעון סער אומר כי הליכוד תמיד הייתה תנועה ממלכתית, אנו לא מפלגת שוליים ואסור שנרד לשוליים. באירוע רמת כוסית לרגל השנה החדשה אמר כי חשוב לכבד את מערכת המדינה, גם כשיש ביקורת יש לנו האחריות. ארצות הברית מעוניינת להקפיא את נכסיו של מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, להטיל אמברגו נפט על המדינה ולאסור את הנסיעות אליה. כך מפורסם ערב בסוכנות ידיעות בצרפת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם קוריאה הצפונית ואמר כי נקיטה בפעולה הצבאית מול פיונגיאנג היא לא הבחירה הראשונה. סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל, הודיע היום על התפטרותו מתפקידו כסגן יושב ראש הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל רזרב. התחזית מחר בלי שינוי בשישי התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן ארבע, בראש השנה השתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא העבר שלנו והשפעתו על העתיד שלנו. איתנו באולפן, על הביצוע הטכני, מנדי אור. העבר שלנו מכיל הרבה חוויות, לפעמים גם שליליות, אבל לא נצליח לרפא את העבר שלנו כשאנחנו תקועים בו שוב ושוב. נרפא את העבר שלנו כשנחיה את ההווה שלנו או את העתיד שלנו. לא להיות נעול ותקוע בעבר, איך הוא עשה, כמה הוא עשה, איך הוא פגע, כמה הוא העליב. מהמקום הזה אנחנו משחזרים את העבר ולא מייצרים עתיד חדש. יש לדוגמה, הורים שהרגישו שהם לא מספיק העניקו, תמכו, עודדו את הילדים שלהם. יש להם רגשי בושה, רגשות אשמה, מה שלא מאפשר להם בהווה להיות הורה טוב, אדם יעיל. הם לא סולחים לעצמם, הם תקועים בעבר, הם לא מתקדמים, הם לא עושים את הטוב ביותר למען הילדים שלהם בגלל רגשות שליליים שמונעים מהם מלהפיק מעצמם את המירב. הם שוב ושוב אומרים לעצמם אמרות בסגנון של איזה הורה רע אני, כל כך לא מוצלח, לא יעיל, לא התייחסתי מספיק, לא הענקתי מספיק. ולפעמים הפוך, הענקתי יותר מדי, נתתי יותר מדי, פינקתי. ולכן כיום, בהווה הם יעשו בדיוק הפוך בצורה קיצונית. היות שבעבר הם לא מספיק העניקו, כעת יעניקו יותר מדי. או שבעבר העניקו יותר מדי, כעת הם ייצרו גבולות בצורה קיצונית מדי. האשמה העצמית על העבר היא משפיעה על ההתייחסות שלנו, לדוגמה בהקשר הזה, אל הילדים בהווה. לפעמים, כאשר האדם הוא שוב ושוב מעניש את עצמו בצורה קיצונית כל כך, על העבר שלו, הוא בטעות מייצר פתרון קיצוני מדי להווה שלו. הוא לא מתקן את העבר, אלא שוב יוצר בעיה. לדוגמה, הוא היה מפנק יותר מדי, כעת הוא מאוד כועס על עצמו, מרוב כעס הוא שופט את עצמו בצורה קיצונית מדי, ואז הוא יעשה בדיוק הפוך. ישים יותר מדי גבולות, גם זה בצורה קיצונית מדי, וגם זה יפגע בילד. כי בשני המקרים האדם הזה מתייחס אל עולם הרגשות שלו כמי שינווט אותו, והוא לא בודק מה הצורך של הילד, מה הצורך של המציאות, מה צריך לעשות, איך צריך לפעול, מה הדבר היעיל לעשות, ולא איך להרגיע את רגשות האשמה, התסכול והאכזבה. יש ואנשים נשארים תקועים בדברים שקרו לפני כל כך הרבה שנים, בה בשעה שאנשים אחרים לא נתקעים, ממשיכים הלאה, הם שוכחים מה קרה. לא ממקום של הכחשה וזלזול במה שקרה, לא ממקום של אי לקיחת אחריות, אלא ממקום של הבנה שהם טעו, הם לא מושלמים, אבל אפשר לתקן, ובזה כדאי להתמקד. אבל יש בני אדם שכל כך היו רוצים ללחוץ על מעין כפתור דמיוני שיחזיר אותם אחורה כדי שיוכלו לחיות מחדש את העבר שלהם. הם מדמיינים לעצמם, הלוואי אם הייתי לפני שנה, שנתיים או חמש שנים, פועל בצורה אחרת, עושה בצורה אחרת, היום הייתי כל כך שמח. האדם נאבק עם חרטות גדולות כל כך בקשר לעבר שלו, הוא מקדיש כל כך הרבה זמן למחשבה, אם רק הייתי בוחר מסלול שונה, היום הייתי אדם אחר כל כך. האדם הזה מרגיש שהימים הטובים בחיים שלו הם מאחוריו, הוא לעולם לא יפגוש עוד ימים טובים יותר. ואז הוא מעלה לעצמו זיכרונות מהעבר שלו, אני זוכר שהייתי בן 14, 15, 8 או 40, איזה נחמד, איזה משעשע, איזה חוויות טובות. או שאדם מדמיין לעצמו, אם רק הייתי אומר לפלוני, אם רק הייתי אומר לאלמוני, אם הייתי בוחר משהו אחר, היום הייתי אדם אחר, תוצאה אחרת, מדמיין לעצמו עוד פעם ועוד פעם את הטעות, אם רק הוא היה פועל בצורה שונה. וככה האדם הזה מעניש את עצמו, משכנע את עצמו, לא מגיע לי בכלל להיות שמח. אדם מאושר, אדם טוב, אני מתבייש בעבר שלי. לא מתבייש במובן של חרטה בריאה, אלא מתבייש בצורה קיצונית ששקוע בתוך אותה בושה. רבותינו אומרים שמי שמתבייש בחטאים שלו, החטאים עצמם נמחלים. ובושה היא ודאי דבר שבהרבה מאוד מקרים זה דבר לגיטימי וטוב. אחד המאפיינים של עם ישראל, בושש משה לרדת מהאר, אומר הרב אירש, איחר, כי זוהי תחושת הבושה שהאדם מרגיש שהוא יותר ממה שהוא עכשיו, והוא מאחר להגיע אל הפוטנציאל שהוא יכול להיות. זוהי תחושת הבושה שהוא יכול להיות יותר ממה שהוא הראה את עצמו, לכן הוא מרגיש בושה. הבושה היא רגש שיכול להיות אמנם לא נעים, אבל חיובי, מכיוון שהוא מזכיר לאדם, אני זה לא מה שהפגנתי אתמול, אלא מי שאני יכול להיות מחר. סוג האדם שהפגנתי אתמול, עליו אני מתבייש, אבל לא עליו אני מתרכז. בו אני מתבייש, אבל אני מתרכז במי אני יכול להיות, איך אני יכול להשתפר. ודאי שלהתבייש על העבר יכול להיות דבר טוב, אבל בתנאי שהאדם לא תקוע בבושה, אלא לומד מהבושה. יש בני אדם שחוו אירוע מביך, הם חושבים על זה עוד דקה ועוד דקה, יום שלם. אמנם זה הרבה, אבל זה עוד בסדר. אבל כאשר האדם חווה איזה שבועיים, שלוש וארבע, הוא כבר משקיע זמן רב מדי בכל מיני תסריטים מהעבר שלו. דבר נהדר שאדם בוחן את עצמו, מבקר את עצמו, לומד על עצמו, משפר את מי שהוא היה אתמול, בשביל מחר להיות גרסה מחודשת, טובה יותר. אבל להיות תקוע בעבר זה הרסני, זה מונע מאדם את האפשרות להתקדם ולהתפתח. כשאדם סולח לעצמו, אין הכוונה שהוא מקבל, אלא שהוא מבין שהוא יכול לתקן. כלומר, האדם סולח לעצמו על טעויות שהוא עשה אתמול, אבל הוא מוכן לעשות אותם גם מחר. אתמול טעיתי, מחר אני משתפר. אני מתחרט, אבל גם סולח. מתחרט על העבר, אבל סולח לעצמי, כי יודע שמחר זה לא יהיה. או בכל אופן, אנסה שזה לא יהיה, וככה האדם לא נשאר תקוע בעבר, למרות שהוא מתחרט על העבר. אשמה, בושה, כעס על העבר, כשזה מתמשך עוד הרבה זמן. זה משאיר אותנו תקוע בעבר, ואדם לא מאמין שהוא יכול להשתנות. הוא לא מאמין שהוא יכול להשתפר. הוא מאמין שהוא יהיה אומלל, עוד יום, מחר, מוחרתיים. לאט לאט הוא מתחיל להטביע בעצמו את סוג האישיות וסוג האדם, סוג הזהות הזה שאני לא אשתנה. גם הישגים טובים של יום האתמול הם נהדרים, אבל למחר זה לא בטוח מתאים. אם האדם נשאר עם התוצאות הטובות של יום האתמול, הוא גאה בהם, נהדר, אבל בתנאי שזוהי גאווה שמובילה לקראת התפתחות, לא גאווה שמובילה לקראת הסתפקות. וההסתפקות הזו יכולה להוביל את האדם בסוף לקראת נבילה. למה? אם אתמול הייתי נחמד, אם אתמול הייתי חכם, אם אתמול הייתי יעיל, זה לא אומר שמחר מחרתיים אני חייב להישאר באותה רמה. ולפעמים, אם אני אשאר באותה רמה, אז אתמול, עם רמת החוכמה, יכולת חברתית, כישורי חיים שהפגנתי, הרגשתי נהדר. אבל מה שהיה מספיק לאתמול, לא בהכרח מספיק טוב למחר. כי מחר אני מתקדם, מחר אני מתפתח, מחר אני גודל, מחר אתגרי החיים חדשים יותר, מה שדורש לפתח יותר את אישיותו של האדם. העולם נע, החברה מתפתחת, והאדם צריך להתאים את האישיות שלו לקראת ההתפתחות. להיות סלחן יותר, נחמד יותר, נעים יותר, חברותי יותר, חכם יותר, יעיל יותר, סובלני יותר, או זריז יותר. אבל להישאר תקוע, בא בשעה שהחברה משתנה, אם נמשיך כך, ההווה הטוב של יום האתמול יהיה צרה ליום המחר. אבל אנשים אומרים, אתמול היה כל כך טוב, אתמול היה כל כך נעים, וזה באמת היה ככה. אבל זה היה אתמול. אתמול הייתי בחור בן 14, או הייתי אדם בן 30, אבל היום אני בן 50. אתמול היו הורים, היום לצערנו אין. אתמול הייתה חברה שתומכת, היום לצערנו אין. ההישארות בזיכרונות, לא ממקום של זיכרון, השראה, לקיחת כוח ועוצמה מעבר להתקדם בעתיד, אלא ההישארות בעבר, ממקום של מה שהיה, זה הדבר היחיד שהיה טוב, לעולם לא יהיה טוב כך. להיתקע בעבר, מסיח את הדעת שלנו ואת היכולת שלנו לייצר עתיד טוב יותר מהעבר שלנו. יש באדם, הוא נשאר בעבר שלו, תקוע בהיסטוריה, בעבר שלו. למה? כדי להשיח דעת מההווה. האדם מרגיש לא בנוח בחברה שלו, בקהילה שלו, בעבודה שלו, ביום יום שלו, עם עצמו. לא נוח לו עם ההווה שלו, והוא באמת קשה, והוא באמת דורש פתרון אמיתי. יחד עם זאת, הפתרון הוא לא החזרה אל העבר, אלא הכרת הבעיה, הכרת המציאות, וניסיון לפתור את המציאות. לא התעלמות מהמציאות. הפסימי אומר, הכל רע. הנאיבי אומר, הכל טוב. האופטימי אומר, באמת רע, אבל אפשר לתקן את זה. אפשר לשפר את זה. אולי אפילו, כאשר נשפר את זה, נגלה את הכוחות שלנו, את היכולות שלנו. הקושי יהפוך לאתגר. אבל מאוד מרגיע הרבה אנשים להיות תקוע על החיים היפים והקלים שהיו פעם. האדם מתחרט על ההחלטות שהביאו אותו למצב בהווה. הוא אומר לעצמו, אם רק הייתי בגיל 8, 10, 14 או 20, עושה שינוי כזה, שינוי אחר, עד היום הייתי מאושר כל כך, הייתי שמח כל כך. למה עברתי דירה? למה החלפתי מקצוע? למה בחרתי את המקום הזה או המקום האחר? אם רק לא הייתי עושה את זה, כיום היו לי חיים מאושרים כל כך, טובים כל כך. רגשות האשמה, החרטה, מונעים מהאדם להתמקד בהווה, ביכולות שלו, בעוצמות שלו, ביכולת לחזק את התכונות שאיתם הוא יכול להתפתח. וכשהאדם הזה הוא עורה, אז הוא יכול בטעות להעביר את זה הלאה גם לילדים שלו. הוא ממורמר, הוא מייצר אווירה ממורמרת, גם הם ממורמרים. וההתמקדות בעבר לא משנה את העבר. למרות שלפי פרקי הזמן שבני אדם נתקעים בעבר שלהם, נראה כאילו עוד אפשר להרוויח מזה משהו, כאילו אפשר לשנות אותו. אבל האדם בזבז זמן, מרץ ואנרגיה, זליגת אנרגיה, במחשבות על מה שכבר קרה, מה שיעשה עוד ועוד בעיות בעתיד. האדם מפסיד את ההווה, הוא לא חווה את המשפחה שלו, הילדים שלו, החברה שלו, העבודה שלו, הלימוד שלו. הוא לא מתכונן לעתיד טוב יותר, הוא לא יכול להגדיר לעצמו מה המטרות שלו, מה הוא היה רוצה, איך מתכננים שינוי. הוא תקוע בעבר. כך גם כן, החלטות שלו נעשות פחות ופחות יעילות, החלטיות. האדם לא מצליח לקבל החלטות בריאות בקשר למה שטוב בהווה או מחר, כי הוא עדיין תקוע ביום האתמול. במקרים קיצוניים, האדם גם יכול להגיע למצב רוח מדוכדך ודיכאון. אמנם נכון שזה מעניק תחושה של אשליה, קל מאוד לשכנע את עצמנו, בעבר היינו שמחים. בעבר היינו כל כך בטוחים בעצמנו, חופשים מדאגות, כיום כל כך קשה. וההשוואה הזו, חוסר הפרופורציה, ההגזמה הזו, בטעות גורמת לנו להאמין בחוסר האונים שלנו, מה שלא בטוח נכון. בלי לשים לב מרוב שאנחנו אומרים לעצמנו, כמה העבר היה טוב ויעיל. אנחנו הופכים את ההווה לדרמטי יותר ממה שהוא באמת. הוא לא כזה קיצוני ההווה, אפשר לפתור את זה, הבעיה לא כל כך גדולה, לא כל כך קשה. אבל כשאדם עוד פעם ועוד פעם עושה השוואה על העבר הטוב וההווה הרע, הוא מייצר את העבר כגרוע יותר ממה שהוא באמת. ולפעמים, בלי לשים לב, גם העבר לא היה כל כך טוב. אבל האדם, כמי שבורח מהתמודדות עם ההווה, מעצים את העבר. איך היה טוב? איך היה נחמד? האמת שלא היה כל כך טוב וכל כך נחמד, פשוט לא טוב לאדם בהווה של עצמו. אז צריך ללמוד מהעבר, אבל לא להיות תקוע בעבר. חשוב שהאדם יציב לעצמו מטרות לגבי העתיד שלו. לקחת בעיות שיש לו בהווה, התמודדויות שיש בהווה, לרכז את המחשבה שלו איך הוא יכול לפתור את הבעיה. לקחת כל בעיה, לחלק אותה לפרטים, פרטי פרטים, ולהתחיל בהדרגתיות לפתור את הבעיות. ישנם כיווני חשיבה רבים איך אפשר לצאת מהמקום הזה, אבל קודם כל צריכים להתחיל להחליט שהעבר היה נהדר. יחד עם זאת, נתמקד בהווה ובעתיד. נלמד מהעבר, אבל לא תמיד לשחזר את העבר. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן, נחזור אל שאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שמעתי את פילוסופו
עוצרים את המגפה הנוראה. הרב חיים יעקב בן רבקה, אב ל-11 ילדים, הנמצא ערב חתונת ביתו וסובל מהמחלה הנוראה, ומתחנן לתפילותיכם למסירת שמות של חולים במחלה הנוראה לתפילת רבים. חייגו עכשיו למוקד כותבינו לחיים 077-22-49-333, 077-22-49-333.
מתכוננים לחגים? סאוטר נותנת לכם את הכלים. קונים ממגוון מוצרי סאוטר המשתתפים במבצע, תנורים, מקררים, קיריים ועוד, ומקבלים סט צירים בשווי 1248 שקלים מבית נאמן, מתנה. חג שמח מסאוטר. מקביעי ליבר, להיכנס לחג כמו מלכה. מתחילים לבשל ולאפות לחג כבר עכשיו? מקפיעים בליבר, ונהנים בחגים מארוחות טריות לכל המשפחה. ועכשיו גם מבצע לחג. סט צירים בשווי 1248 שקלים מבית נאמן מתנה, ברכישה ממגוון מקפיאי ליבר. חג שמח מליבר.
מסעדת וסבתא וברכתא, שכונת התקווה, תל אביב, בחשרות הרב מחפוד, בשרים עסיסיים, סלטים טריים ובמחירים עממיים, כי יש טעמים שנשארים איתך לכל החיים. וסבתא וברכתא,
טעים.
מאפיית מעל הארץ, המאפייה המובילה באזור, בכשרות מעודרת, בסניפי בני ברק, ביתר ומודיעין עילית. מאפיית מעל הארץ, הכי טרי, הכי טעים.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון? 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
תחשבו מהיר, תדמיינו עוצמה, תתרגלו לשיא, תגלו את הפסגה. חדש מהדרן, סמסונג גלקסי S8 עם טריפל סייף, ליבת ההבטחה המשולשת, המכשיר השמור והטוב ביותר בעולם, בחשוד בדין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד. הדרן, כוכבית 3230, כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן.
מקביעי ליבר, להיכנס לחג כמו מלכה. מתחילים לבשל ולאפות לחג כבר עכשיו? מקפיאים בליבר, ונהנים בחגים מארוחות טריות לכל המשפחה. ועכשיו גם מבצע לחג. סט צירים בשווי 1248 שקלים מבית נאמן מתנה, ברכישה ממגוון מקפיאי ליבר. חג שמח מליבר.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
מתכוננים לחגים? סאוטר נותנת לכם את הכלים. קונים ממגוון מוצרי סאוטר המשתתפים במבצע, תנורים, מקררים, קיריים ועוד, ומקבלים סט צירים בשווי 1248 שקלים מבית נאמן, מתנה. חג שמח מסאוטר.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
חושבים שלהתכונן לחג זה מבצע? כנראה שעוד לא שמעתם על המבצעים של בלומברג. בלומברג מציגה מבצעים של פעם בחגים. מגוון מוצרים איכותיים ומתקדמים מבית המותג האירופאי בלומברג במחירים שווים במיוחד. כי בחגים יותר מתמיד אתם צריכים בלומברג. בלומברג, האיכות אירופאית, המחיר משלנו.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. 616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול, אני לפעמים מרצה וזה כל פעם חוזר על עצמו, אז אני רוצה לשאול, איך הם מתמודדים עם פחד קהל?
איך הם מתמודדים עם פחד קהל? התגברות על פחד קהל זו התגברות שהיא חשובה מאוד. מחקרים אומרים שזה הפחד הנפוץ בעולם כיום. היה מחקר מעניין ברחבי ארצות הברית, לקחו אלפי אנשים, נתנו להם רשימה של 50 סוגי פחדים, וראו שהפחד שהכי מטריד את האנשים הוא פחד קהל. הוא יותר מטריד אותם מפחד מי אפילו מוות, רחמנא ליצלן. זה פחד קהל, הוא באמת פחד שבני אדם מרבים להתמודד עם הפחד הזה. בשביל להתגבר על פחד קהל, זה דורש מאיתנו כמה דברים. משהו אחד, קודם כל, כמובן, אימון. מה הכוונה אימון? הכנה טובה לאותם הרצאות. ככל שאני מוכן יותר עם התוכן, כך הלחץ יורד, וכך כמובן פחות יש פחד מפני תוצאות. זה בהיבט ההגיוני. עוד בהיבט של האימון. זה תרגול, ככל שאדם מתרגל יותר וחווה את הסיטואציות, כך הפחד יורד. להתעמת עם הפחד זו דרך לנטרל את הפחד. אלא שחשוב להתמודד עם הפחד בהדרגתיות. כלומר, לא בת אחת, כמובן הרבה מאוד אנשים, אלא לעדיף לקחת 3 אנשים, 5 אנשים, 10 אנשים, לדבר אליהם בהתחלה. בהתחלה מתרגשים, אבל מה שחשוב הוא, איך אומרים? לא להתרגש מההתרגשות. כלומר, אחד מהדברים שמלחיצים אותנו בזמן של לחץ או בזמן של פחד, אנחנו מפחדים מהפחד. אני חווה את הפחד ואני לחוץ מהפחד, ואני מתחיל לומר לעצמי, רגע, אולי רואים שאני פוחד, ואני מתחיל לראות ואני מתחיל לחשוש, וכך האדם הוא מפחד מהפחד והוא בלחץ מעצם הפחד עצמו. ככל שהאדם לא יהיה בלחץ מהפחד, הפחד גם כן ירד. בעצם יש פחד ראשוני ופחד משניוני. יש פחד ראשוני ופחד משני. הפחד הראשוני הוא הפחד מהקהל, הפחד המשני הוא הפחד מהפחד עצמו. אם נצליח להוריד את הפחד השני, גם הפחד הראשון לאט לאט ירד. אז נדבר מול 5 אנשים, מול 10 אנשים. בהתחלה אנחנו טיפה נפחד, אבל מה שחשוב הוא, וזה קצת קשה, כי זה בשונה מהטבע שאנחנו רגילים אליו, כאשר אנחנו מפחדים, אנחנו מנסים להרגיע את עצמנו. לשחק עם משהו, לא להסתכל על האנשים, לעשות כל מיני תקסים אלה ואחרים שעוזרים לנו להשיח את הדעת. השחת הדעת הזו בהרבה מאוד מקרים, היא מקבעת את הפחד עוד יותר. ברגע שכן, אני אעמוד מול האנשים, 3, 4, 5 אנשים, אני אדבר איתם. נכון, אני טיפה ירעד, יחשוש. אני לא מתכוון להילחם ברגש, אני מתכוון לשהות ברגש. מה קורה עם הזמן? עם הזמן האדם מתרגל לפחד. וכשהוא מתרגל לפחד, הוא כבר לא מפחד. לכן, לסיכום. מצד אחד, האדם צריך לאמן את עצמו שמשנתו תהיה סדורה לו, שהדברים יהיו מחוידים בפיו. במבחינת אמול החוכמה אחותי עד, וכך יהיה לו קל יותר. ואימון לא רק במובן של התוכן, אלא גם במובן של התרגול. זה נקודה נוספת. עוד נקודה שהיא חשובה בתחום הזה, זה לא רק האימון, אלא גם האמונה. ככל שאדם מאמין במסר שהוא מעביר, אז האדם הוא מרגיש נוח יותר להעביר את המסר. ודאי כאשר האדם הוא מעביר מסר ויש לו גם כן אמון שלו בעצמו. אם והיה והאדם רוצה להעביר מסר מסוים והוא לא לגמרי משוכנע במסר, אז קודם כל חשוב שיתחיל לשווק את המסר לעצמו, שיקח דף ועט וירשום לעצמו את כל היתרונות שיש במסר שהוא מנסה לשווק. אדם רוצה למכור משהו. אדם לדוגמה הוא איש שיווק, רוצה למכור דירה. הוא רוצה למכור מוצר מסוים, הוא רוצה למכור רכב מסוים, לא משנה מה שהוא רוצה למכור, הוא צריך קודם כל להאמין בזה. איך הוא יאמין בזה? על ידי כך שהוא יתרכז ביתרונות של המוצר שאותו הוא רוצה למכור. כלומר, כרגע, ברגע שהאדם הוא יותר ויותר הצליח להמחיש לעצמו את היתרונות של הדבר שהוא רוצה למכור, או המסר שהוא רוצה לשווק, או המסר שהוא רוצה להעביר, אז יש לו יותר אמון במסר. כאשר יש לאדם יותר אמון במסר, אז יהיה לו קל יותר להעביר. אז לסיכום אמרנו, יש את האימון ברמת התוכן, יש את האימון ברמת התרגול, ויש את האמונה של האדם במסר שהוא מעביר, כך יכול להקל על האדם להצליח להעביר את המסרים. בבקשה, בהצלחה. עוד שאלה. שאלה נוספת, האם קשב וריכוז יכול להיות בעל השפעה שיכול לגרום לנערים ליפול רחמנה ליצלן מהדרך? התשובה היא, כן, ודאי שכן. קשב וריכוז, גמרא אומרת, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, זה בגלל שמשנתו לא סדורה לו. לא שאני אומר שכאשר הגמרא אומרת, במסכת תענית תלמידו, אם ראינו תלמיד שתלמודו קשה עליו, הכוונה קשב וריכוז, אבל ודאי הכוונה היא ברגע שהתלמיד הוא שוב ושוב מרגיש שהוא לא מבין, הוא לא מזדהה, הוא לא מתחבר, הוא לא מבין את כל ההקשרים, כל התמונה כולה של התוכן, אז ודאי שהתלמיד הזה הוא נאבד בתוך כל מעגל המידע הזה, וזה מציף אותו, וזה מעמיס עליו, וזה מבלבל אותו, ועם הזמן זה מלחיץ או משעמם או מתסכל, וכל הרגשות השליליים האלה הם ודאי בעלי משקל גדול להשפיע על מחשבת האדם והתנהגות האדם, ולגרום לו לסטות מתוך מערכת הערכים שהוא גדל בה. עוד שאלה. אישה שואלת, בעלי הוא בעל גאווה. מה אני יכולה לעשות בעניין הזה? מבלי להתייחס קודם כל לשאלה, לדבר באופן כללי. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם, הם אומרים על האדם השני, הוא בעל גאווה, יש לו אגו, הוא אגואיסט, הוא חושב רק על עצמו וכדומה. ההגדרות האלה הם בדרך כלל, לא באופן גורף, הדברים נאמרים, אבל בדרך כלל, האמרות האלה הן קיצוניות, והן ממחישות את שטחיות, אומר הדברים. מה זאת אומרת? לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה בעל גאווה. במילים אחרות, איך הגעתי למסקנה שהוא בעל גאווה? אני רציתי שיגיע בשעה 8 והוא הגיע בשעה 9. אני רציתי שיעשה איתי הסכם בשותפות מסוימת, עשייה מסוימת, מטרה מסוימת, והוא לא עשה. כלומר, בדרך כלל, זה פשוט מאוד. אני מצפה מהאדם האחר למשהו והוא לא עושה מה שאני מצפה ממנו. ואז, אני אבקש עוד פעם ועוד פעם, אני לא מבין. הרי הסברתי בצורה כל כך הגיונית והוא לא השתכנע. אז אם הסברתי בצורה הגיונית והוא לא ישתכנע, אז מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליו? הרי מה שאני מסביר הוא כל כך הגיוני, הוא כל כך חכם, הוא כל כך טוב, אז איך זה הגיוני שהוא לא מקשיב לי? התשובה היא מכיוון שהוא בעל גאווה. וכך האדם הוא מתרץ לעצמו בצורה שטחית את חוסר ההסכמה של האדם האחר לדברים שאותם הוא אומר. אז אני ציפיתי מפלוני אלמוני שיגיע, שיעשה, שיפעל, שיחשוב, שירגיש. והוא לא מתאים את עצמו לציפיות שלי. אז אם הוא לא מתאים את עצמו לציפיות שלי, זה לא אומר שהוא בעל גאווה. זה אומר שהציפיות שלי והציפיות שלו הם לא מתואמים. וזהו. לבוא ועכשיו כל פעם שמישהו לא פועל בדרך שבה חשבנו שנכון לפעול, לקרוא לו בעל גאווה, זוהי בהרבה מאוד מקרים שטחיות, וגם פוגעת בקשר של האדם עם האנשים האחרים. אם לדוגמה, יש באדם אחד לדוגמה שהוא מופנם יותר, ואדם אחר הוא פתוח יותר. הפתוח יותר רואה את המופנם ואומר, למה הוא לא מדבר איתי? למה הוא לא מביע את עצמו? טוב, הוא שומר על דיסטנס, הוא שומר על מרחק, הוא מתנתק. זה לא בטוח שזה כך. ואז האדם הזה אומר, הוא בעל גאווה, לא ברמה שלו לדבר איתי. איך הגענו לכל המסקנות האלה? הרי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים מה קורה בליבו של האדם האחר. אנחנו רק יכולים לראות עם העיניים שלנו, ועם זה לפעמים לחשוב, ולא תמיד בצורה נכונה. אז איך אנחנו עכשיו מגיעים למסקנה שהאדם הזה הוא בעל גאווה? הוא בסך הכל לא מתנהג לפי הערכים שלנו, האופי שלנו, ההתנהגות שלנו, מה שמקובל על ידינו מבחינתו, מקובל מאוד, הגיוני מאוד, להיות מופנם, לא לדבר, זה לא קשור ללא שומר על דיסטנס, לא בעל גאווה, זה לא שזה לא ברמה שלא לדבר איתי, מה כל האמרות האלה רלוונטיות? ויותר מכך, אם והיה וזה לא ברמה שלא לדבר איתי, אז בוא נשפר את הרמה. אז אני יעדה עם רמה טובה יותר. במקום להתלונן, הוא לא טוב, הוא לא יעיל, בוא נתמקד מה אני יכול לעשות כדי שהוא כן ידבר איתי, אם אני כל כך רוצה לדבר איתו. אם אני רוצה לדבר איתו ולא רוצה לדבר איתי, לא יעזור להגיד שהוא בעל גאווה, כן יעזור להגיד טוב. אז מה המחיר שאני צריך לשלם על מנת שאני אוכל להיות בקשר עם פלוני או עם אלמוני? בואו וננסה לראות איך אני לוקח אחריות על המצב. לא מגדיר את המצב ואיזה הגדרה, וכך אני מרגיש חכם בגלל שידעתי להגדיר את פלוני אלמוני, הוא בעל גאווה וכדומה. ואחרי ההקדמה הזו נוכל לגשת לגופו של עניין. האישה אומרת, בעלי הוא בעל גאווה, ולכן אני שואלת מה אני יכולה לעשות. כשאנחנו עם בעל גאווה, אז אמרנו בדרך כלל איך הגענו למסקנה שהוא בעל גאווה, לא בגלל שכל שבת, כל יום שישי הוא קונה לי איזה מתנה מסוימת, או בגלל שכל בוקר הוא עושה בדיוק כל מה שאני מצפה ממנו, גם בצהריים וגם בערב. איך הגעתי למסקנה שהוא בעל גאווה? בהרבה מקרים, בגלל שהוא לא מדבר איתי, בגלל שהוא לא מתייחס אליי, בגלל שיש לי רצונות מסוימים, והוא לא מעניק לי משקל וכדומה. כנראה בגלל הסגנון הזה הגעתי למסקנה נהדרת שבעלי הוא בעל גאווה. לכן, ההמלצה היא לא לקרוא לו בעל גאווה. ההמלצה היא להגדיר מה אני רוצה ממנו. אני רוצה עזרה בוקר, אני רוצה תמיכה, אני רוצה, לא משנה מה, מה שאני רוצה. עכשיו, משאול את עצמי שאלה אמיתית. אני לדוגמה רוצה שהוא יעזור לי בבוקר. אני אומרת לעצמי, זה לא הוגן, זה לא צודק. הרי גיסתי, הרי אחותי, הרי כל העולם, כל הבעלים בעולם עוזרים לנשותיהם בבוקר, חוץ ממישהו אחד. מי זה הבן אדם הזה? זה בעלי. טוב? אז זה לא הוגן, אז זה לא צודק, אז זה לא פייר. האם נמשיך עם מערכת החשיבה הזו, מה הולך להיות? מה שהיה אתמול הוא שיהיה מחר. אם לא נשנה את מערכת החשיבה, לא נוכל לשנות את התוצאות בחיים שלנו. בוא נשנה את מערכת החשיבה. יש לי ציפייה שבעלי יעזור לדוגמה בבוקר. נהדר. שאלה הבאה. שאלה הבאה שנשאל את עצמנו היא שאלה שדורשת אומץ ואחריות. מה המחיר שאני אמורה לשלם בשביל שיעזור לי הבוקר? פה אנשים יגידו לו, לא, זה לא הוגן. זה לא צודק. הוא צריך לעזור, כי הוא צריך לעזור. זה גם הילדים שלו. נכון. בסדר. הנה, הגענו עם פילוסופיה נכונה. הוא צריך לעזור, כי זה גם הילדים שלו. נהדר. נו, אז אמרנו את זה 20 פעם. זה עזר או לא עזר? זה לא עזר. אם זה עזר, נהדר. אבל אם זה לא עזר, אז בואו נפסיק להשתמש עם מה שלא עוזר. אם תגידו, אתה נותן לגיטימציה לבעל, אני לא נותן לגיטימציה לבעל, אני אומר, זה לא עוזר פשוט. לכן היא אומר, עדיף ללכת עוד פעם ולשאול את עצמנו. מה אני יכולה לעשות כדי שהוא יוכל בבוקר יותר לעזור לי עם הילדים שלו? מה אני יכולה לעשות? טוב, עכשיו בוא נהיה אמיתי עם עצמנו. מה אני באמת יכולה לעשות? טוב, אז זה פחות להעיר, פחות לבקר. ואז אני אומרת לעצמי, כן, אבל זה לא פייר, אני בקושי מבקרת ואני בקושי מהירה, והוא אף פעם לא מבקר, הוא אף פעם לא מהיר. עוד פעם, לאן חזרנו? הצטדקויות, מי צודק, מי לא צודק, עוזר או לא עוזר? לא עוזר. בוא נחזור עוד פעם. מה השאלה? מה אני יכולה לעשות כדי לקבל ממנו את התמורה? מה המחיר שאני אמורה לשלם? אני אמורה לשלם מחיר שאומר א', ב', ג', פחות לבקר, יותר להודע, יותר לפרגן, לדוגמה. טוב, עכשיו בוא נשאל את עצמנו, האם אני מוכנה לשלם את המחיר הזה ולקבל את העזרה? יכול להיות שאני אגיד לא, לא מוכנה. בסדר? אז לא נקבל את העזרה, אבל לא נשלם את המחיר. זה לא הוגן, זה לא אופר, זה לא צודק. אין בעיה, נשארנו באותו מקום, זה לא הוגן, זה לא צודק, אבל לא קיבלנו עזרה. ולא שיפרנו את מערכות החיים שלנו. אפשר לעשות משהו אחר? אפשר להגיד, טוב, אז בוא ננסה כן לשלם את המחיר הזה שבוע. בוא נראה. כמה המחיר הזה דרמטי, וכמה התוצאה יעילה. בוא ננסה. ננסה שבוע אחד, ובוא ננסה לראות איפה זה מוביל. בהרבה מקרים נהיה מופתעים ונראה שכל מה שנראה לנו שהעתיד לא יהיה טוב יותר, מה שאני לא אעשה זה לא יעבוד. אנחנו מגיעים למסקנה הזו, למה? בעקבות העבר שלנו. אנחנו אמרנו אתמול, שלשום, לפני שבוע, זה לא עבד, זה לא יצטדר, אז כנראה גם מחר מחרתיים זה לא יצטדר. וכך, בלי לשים לב, אנחנו מתייאשים ומשחזרים את ההיסטוריה עוד פעם ועוד פעם. ולכן, מה שכן כדאי לעשות זה משהו אחר. בואו נעשה אחרת. בואו נגיד, טוב, מה המחיר שאני צריכה לשלם? ובואו נעשה יומיים, שלושה, שבוע. לא יום אחד ואז לבחון, עבד או לא עבד? לא, לא, לא. בואו נעשה שבוע ברצף. ואז נוכל לבחון את זה, נוכל לראות את זה, ונראה, אם זה ישתפר ב-10-20%, נהדר, לא ישתפר ב-10-20%, אז בוא נלך עוד פעם אחורה, אז מה המחיר אחר שאני צריכה לשלם? אפשר גם לשאול אותו, מה יכול לעזור לך, על מנת שתוכל לבוקר יותר לעזור לי? עוד פעם נשאל, אבל זה לא גן, אבל זה לא פר, אבל זה הילדים שלו. מה נאמר? נכון, צודקים, אבל להיות צודק, זה לא תמיד מקדם מערכות החיים. פה נפתח את זה לפני שנצא להפסקת פרסומות, נאמר עוד משהו, גם בעיני הבעל, גם הוא מרגיש שהוא צודק. הוא יגיד שאני תורם, כי אני מפרנסה הביתה, או כי אני עושה א', או אני עושה ב', אני עושה ג'. כל אחד מאיתנו מעניק משקל על צדדים אחרים ברמת התרומה או העשייה שלו למען הבית. ולכן, בהרבה מאוד מקרים, האדם שהוא עושה, הצד השני מרגיש שהוא השקיע 20%, אבל הצד העושה מרגיש שהוא השקיע 50%. יש משקל שונה שכל אחד מעניק לעשייה שלו ולעשייה שהצד השני עושה. ולכן כל אחד מרגיש שהוא הצודק, שהוא המשקיע, ושהצד השני פחות משקיע בו. אז נסכם ונאמר, עדיף לא להגדיר אותו כבעל גאווה, אלא כן להגדיר מה הייתי רוצה, מה הייתי רוצה, ולדבר על הצרכים, ולא על האופי והתכונות ושורשי הבעיה וכדומה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תגיד, איזה תנור לקחת?
בקובדץ, באחריות.
ומקרר?
נו, בקובדץ, באחריות.
עכשיו, בבקובדץ, 7 שנות אחריות מלאה על מגוון המקררים והתנורים הבנויים של בקובדץ. רק בתוספת 99 שקלים. בקובדץ, הכשרות הכי טובה, באחריות. מבצע גם למכונות הכביסה ולמקפיאים של בקו, בכפוף לתקנון.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים, שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים, כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
יהודים יקרים, כניסת השבת בעוד 10 דקות.
האם מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת? להאריך את פעולת השעון של המזגן? מדוע יש הנוהגים להשתמש בגנרטור? מפעל הפיס שמח להכריז על תחרות חיבורים תורניים בנושא סוגיות מצויות בלמתת אבות מלאכות. פרס ראשון בסך 25,000 שקלים, ופרסים כספיים נוספים בעשרות אלפי שקלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית חיבור, כוכבית 65327. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן.
נהג הסעות ילדים, אגף התנועה של משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה מגבירים בימים אלו את בדיקות תקינות האוטובוסים ורכב ההסעים ואת פעילויות ההסברה לנהגי הסעות. במסגרת בדיקות התקינות ייבדקו גם רישיונות הרכב ורישיון הנהיגה שלך. רכב הסעה שימצא לא תקין יורד מיד מהכביש. האחריות על בטיחות הילדים ברכב ההסעות שלך. ההורים והילדים סומכים עליך.
עכשיו בבקובדץ, 7 שנות אחריות מלאה על מגוון המקררים והתנורים הבנויים של בקובדץ, רק בתוספת 99 שקלים. בקובדץ, הכשרות הכי טובה, באחריות, בכפוף לתקנון.
סי המבצע בסי החשמל והמיזוג. קונים ב-1,000 שקלים ומקבלים תווי קנייה בסך 300 שקלים. קניתם ב-2,000, קבלו 600 וכן הלאה. ובנוסף, 36 תשלומים ללא ריבית.
סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
אני מתרגש כל פעם מחדש להמציא מתנות ומזכרות יהודיות ולשמח את הלבבות.
ועכשיו, כנסו לטרקליני מלכות וקסברגר ותמצאו כרטיסי ברכה מעוצבים, מארזים חגיגים, דבשיות ולוחות שנה ממותגים, ואת סדרת המזכרות החדשה פלטינום, ולילדים המה קרנצ'יק, פנס הקסם האורקולי וקלפי הקארטפינגר.
מלכות וקסברגר
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
תנחום צודק, בואו נצא עכשיו.
תרי"ג יערו לצאת ליער החשוך, כשהאיש המוזר צועד בעקבותיהם. שאלות רבות התרוצצו במוחם.
אולי הוא עושה הצגה לכבודנו, והמטרות שלו לא כל כך קשרות. חבורת הריאל, עכשיו בחנויות. לינויים חייגו 0722-79-6666.
חושבים שלהתכונן לחג זה מבצע? כנראה שעוד לא שמעתם על המבצעים של בלומברג. בלומברג מציגה מבצעים של פעם בחגים. מגוון מוצרים איכותיים ומתקדמים מבית המותג האירופאי בלומברג במחירים שווים במיוחד. כי בחגים יותר מתמיד אתם צריכים בלומברג. בלומברג, האיכות אירופאית, המחיר משלנו.
תחשבו מהיר, תדמיינו עוצמה, תתרגלו לשיא, תגלו את הפסגה. חדש מהדרן, סמסונג גלקסי S8 עם טריפל סייף, ליבת ההבטחה המשולשת, המכשיר השמור והטוב ביותר בעולם, בחשוד בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד. הדרן, כוכבית 3230, כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב. יש לי שאלה, אם תוכל לפרט ולהסביר ככה מאיפה מגיע איזשהו מושג שאני שומעת ככה הרבה על... בין קשרים בין אנשים שהרבה מזכירים את המשולש הרגשי. הבנתי שזה משהו שקשור לעוד, פשוט עוד בן אדם שמתערב בקשר, אבל הייתי רוצה אם תוכל לפרט את זה יותר בהרחבה ושאני אוכל להבין את זה.
בטח, בשמחה, בעזרת השם.
אז אני אשמע דרך המקלט. תודה רבה.
משולש רגשי, משולש רגשי, הכוונה, המושג של המשולש רגשי, הכוונה היא כאשר יש מתח בין שני בני אדם. יש לדוגמה, מתח בין, לדוגמה, ההורים, הם, נגיד, נושא התחום ההוצאות הכלכליות, תחום חינוך הילדים, איזשהו תחום מסוים, שבו ההורים יש בהם אי הסכמה. כאשר יש אי הסכמה יום אחד, אין בעיה, אבל כאשר אי הסכמה, זה יום אחרי יום אחרי יום, הצטברות התחושות של אי הסכמה מייצר את המתח. מה זה מתח? מתח זה תמיד פער בין רצוי למצוי. וכעת הרצוי, כמובן שיש שלום בית, המצוי שאין שלום בית ויש מתח, כל אחד רוצה לשכנע את האדם האחר, איך צריך לנהוג בכסף, איך צריך לנהוג בנושא חינוך הילדים, איך צריך לנהוג בקשר עם משפחת המוצר, כל דבר אחר. כאשר יש מתח ליותר מדי זמן, נפש האדם לא מצליחה לשאת את המתח ליותר מדי זמן. הנפש של האדם היא בנויה בצורה כזו שבאופן די מהיר, היא תנסה תמיד להגיע להרגשה של שלווה, רוגע. אפילו אם זו שלווה ורוגע לאו דווקא בצורה הכי טובה והכי נכונה שישנה. נגיד, במקרה הזה, יש כאן בין בני הזוג, יש מתח. מתח, אמרנו, פער בין רצוי למצוי, אי נעימות, זה נקרא מתח. כאשר יש פער בין המצוי לרצוי, כל אחד מהשניים לפעמים לא מצליחים לפתור את זה. יש בעיה, בוא נפתור אותה, בוא נדבר עליה עניינית. הם לא מצליחים לדבר עליה עניינית. הם כבר לא מצליחים לדבר על זה, מתווכחים, רבים. אז מה יהיה? אחד משני בני הזוג, הוא אינטוש את הנושא. זהו, לא מדבר על זה יותר. ואז, הוא לדוגמה, ילך לעבודה. יש שעות על גבי שעות בעבודה. למה יש שעות על גבי שעות בעבודה? מכיוון שכך, הוא לא יתמודד עם המתח שיש לו עם הצד האחר, בבית. כלומר, זה יעזור לו להשתחרר מהמתחים. מה? בעצם זה שהוא לא צריך שוב ושוב להתמודד עם אי הסכמה וכדומה. אם היו לו כלים לתקשורת, אם היו לו דרכי התמודדות עם פתרון הקונפליקט וכדומה, אז הוא לא היה אולי מגיע לאותו מקום של התמכרות לעבודה וכדומה, אבל היות שלא היה, אז הוא ברח, מבחינת ברח מהבית. ולמה? כפי שאמרנו, לא יכול להישאר במתח הזה. חשוב לומר שבהרבה מאוד מקרים, לדוגמה, אחד משני בני הזוג הולך לייעוץ פרטני. בייעוץ הוא מספר כמה קשה לי עם אשתי, או עם בעלי, או עם פלוני ועם אלמוני. והיועץ הוא יועץ טוב, הוא לא שיפוטי, הוא לא אומר מה, איך הצד השני עשה, איך הוא איז, ודאי שהוא לא יכול להביע דעה אם הוא לא שומע את הצד השני. אבל הוא לא מביע דעה, הוא רק כל הזמן מהנהן בראש. כן, אני מבין, אני שומע, הוא מגלה אמפתיה. בסך הכל לגלות אמפתיה זה דבר נהדר. לפעמים לגלות אמפתיה יכול לדבר הרסני. למה לגלות אמפתיה יכול לדבר הרסני? מכיוון שהיועץ המטפל מגלה אמפתיה כלפי האדם שאומר, קשה לי עם בן או בת הזוג שלי שהם עושים א', ב', ג'. ואני מגלה אמפתיה ואני אומר, כן, אני מבין, וזה קשה. ואז האדם האחר, הוא אומר, אם המטפל מבין אותי, אם היועץ כל כך אמפתי, אז כולם מבינים כמה קשה לי. רק הצד השני, הבעל או האישה, למה הם לא מבינים אותי? אז אם הם כל כך לא מבינים אותי, וכולם מבינים אותי, הנה יש כאן איש מקצוע, הוא הרי מקצועי, והוא מבין אותי. אז אם הוא מבין אותי, אם הרב מבין אותי, אם כולם מבינים אותי, ורק היא, הוא לא מבינים אותי, אז מי נורמלי, מי לא נורמלי? ברור, אני הנורמלי, והיא או הוא, הלא נורמלים. וכך, בלי לשים לב, האדם הזה מגבש לעצמו דעה ברורה. מבלי שאף אחד אמר לו, אתה צודק, והצד השני טועה. זה לא נאמר, אבל זה מורגש. זה מורגש באווירה. איך זה מורגש באווירה? הידי כך שהוא מספר כמה קשה לו עם הצד השני, ועצם זה שמגלי אמפתיה. ואז הוא חוזר הביתה. וכשהוא יחזור הביתה, הוא יהיה הרבה יותר כועס, הרבה יותר עצבני, הרבה יותר נחוש. למה? הדרך הייתי בטוח שזה רק אני מול הצד השני, אבל כעת אני מבין שכולם איתי. הרי איש מקצוע מבין אותי, כולם בעדי. ובכך האדם הזה, הוא מרגיש יותר בטוח. או אגב הפוך, הוא יגיע הביתה, והוא יתנתק. זהו, אין עם מי לדבר, הוא לא ינסה לפתור את הבעיה יחד. ולמה הוא לא ינסה לפתור את הבעיה יחד? התשובה היא מכיוון שהאדם הזה כבר אומר, זהו, אין סיכוי. הרי אם כולם מבינים אותי ורק הוא הצד השני לא מבין אותי, נו אז, מי הנורמלי? מי לא נורמלי? אף אחד לא אמר את זה, אבל כך הוא מתחיל להרגיש. אז הוא הכוונה משולש רגשי. משולש רגשי, הכוונה היא שכאשר יש מתח בין שני בני אדם ולא פותרים את המתח ביניהם, אלא מפנים את המתח לאיזשהו גורם שהוא מסיח את הדעת, והסחת הדעת עוזרת לאחד מהשניים להשתחרר מהמקום של הדיון בנושא הבעייתי. יש בזה צדדים חיובים, צדדים שליליים, אבל בגדול דיברנו על הנושא הזה שנקרא משולש רגשי. שאלה, כנראה תהיה אחת מהאחרונות, שאלה נוספת היא לגבי מאבקי כוחות. איך אנחנו יודעים שבתוך מערכת ניסויים אנחנו מאבקי כוחות? מהי שיחה של מאבקי כוחות? שיחה של מאבקי כוחות היא שיחה שבה אנחנו מנסים להוכיח את הצדק לאדם האחר. אני הצודק ואתה הטועה, והצד השני הוא בדיוק הפוך, אני הצודק ואתה הטועה. כאשר בני הזוג מדברים על הצדק, פעם, פעמיים, שלוש, זה בסדר. מנסים לשכנע אחד השני, זה בסדר. וכאשר לחוצים ועצבניים, וגם מתחילים להגיד, אתה הגיוני או אתה לא הגיוני, וזה כבר הופך למקום אישי, אז זה כבר הופך להיות מאבקי כוחות, שבהם בני האדם מחפשים כל אחד להוכיח לצד השני את הצדק. יצאנו מהדיון הענייני והפכנו להיות דיון מאוד רגשי. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה, מנדיור, לכי המאזינים, היו ברוכים.
עוצרים את המגיפה הנוראה בהוראת גדולי וצדיקי הדור. בימים אלו עם ישראל, אנשים, נשים וטף, מאתירים בתפילה וזעקה
יהודים יקרים, עשרות אלפי חולים במחלה הנוראה זועקים אלינו למסירת שמות של חולים במחלה הנוראה לתפילת רבים. חייגו עכשיו למוקד כותבינו לחיים 077-22-49-333.
הזמנתם אורחים לראש השנה? מתכוני שף חגיגיים מחכים לכם בסניפי רמי לוי שיווק השקמה ובאתר רמי לוי COIL. שנה טובה מרמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
מאפיית מעל הארץ, המאפייה המובילה באזור, בקשרות מעודרת, בסניפי בני ברק, ביתר ומודיעין עילית. מאפיית מעל הארץ, הכי טרי, הכי טעים.
שיא המבצע בשיא החשמל והמיזוג. קונים ב-1,000 שקלים ומקבלים תווי קנייה בסך 300 שקלים. קניתם ב-2,000, קבלו 600 וכן הלאה. ובנוסף, 36 תשלומים ללא ריבית.
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
פורור, חד וחלק.
יהודים יקרים, כניסת השבת בעוד 10 דקות.
האם מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת? להאריך את פעולת השעון של המזגן? מדוע יש הנוהגים להשתמש בגנרטור? מפעל הפיס שמח להכריז על תחרות חיבורים תורניים בנושא סוגיות מצויות בלמתת אבות מלאכות. פרס ראשון בסך 25,000 שקלים ופרסים כספיים נוספים בעשרות אלפי שקלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית חיבור, כוכבית 65327. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך.
מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה השתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית לקראת יום הדין הגדול והנורא. אמצו את מוטי הקטן אל ליבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
אני מתרגש כל פעם מחדש להמציא מתנות ומזכרות יהודיות ולשמח את הלבבות.
ועכשיו, כנסו לטרקליני מלכות וקסברגר ותמצאו כרטיסי ברכה מעוצבים, מארזים חגיגים, דבשיות ולוחות שנה ממותגים, ואת סדרת המזכרות החדשה פלטינום, ולילדים המה קרנצ'יק, פנס הקסם האורקולי וקלפי הקארטפינגר.
מלכות וקסברגר,
נהג הסעות ילדים, אגף התנועה של משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה מגבירים בימים אלו את בדיקות תקינות האוטובוסים ורכב ההסעים ואת פעילויות ההסברה לנהגי הסעות. במסגרת בדיקות התקינות ייבדקו גם רישיונות הרכב ורישיון הנהיגה שלך. רכב הסעה שימצא לא תקין יורד מיד מהכביש. האחריות על בטיחות הילדים ברכב ההסעות שלך. ההורים והילדים סומכים עליך.
מקביעי ליבר, להיכנס לחג כמו מלכה. מתחילים לבשל ולאפות לחג כבר עכשיו? מקפיעים בליבר ונהנים בחגים מארוחות טריות לכל המשפחה. ועכשיו גם מבצע לחג, סצירים בשווי 1248 שקלים מבית נאמן מתנה, ברכישה ממגוון מקפיעי ליבר. חג שמח מליבר.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי. שני בני אדם נהרגו באים הקריבים מהסופה הטרופית הפוגעת כעת באזור. היום הקטע הסופה את הקריבים, הרסה בניינים וגרמה לשיטפונות כבדים. הסופה הביאה עם הרוחות של 298 קילומטרים לשעה. מרכז החיווי האמריקני לאוריקנים מסר כי הסופה בדרגה הגבוהה ביותר 5. היא מוגדרת כסופה החזקה ביותר שפקדה עד כה את האוקיינוס האטלנטי מהעולם. היא עברה את האי סן מרטן, תגיע בקרוב לאיי הבתולה ותמשיך משם לפורטו ריקו, הרפובליקה הדומיניקנית, האיטי, קובה ודרום פלורידה. בתוך כך רק היום אישר הקונגרס האמריקני להעביר תקציב של 8 מיליארד דולרים לטובת שיקום הנזקים של הוריקן אבי שפגע בשבוע שעבר בטקסס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה ערב את מנהל לשכת העיתונות הממשלתית שלא לאפשר את השתתפותו של מנהל אל ג'זירה בישראל ווליד דומרי